ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. אמר לי אביי לרבה, כיצד קומצים? כאן הגמרא מתעניינת במציאות, איך עושים הפעולה שאנחנו קוראים קמיצה. אמר לי, אז רבה ענה, כדי קמצי אינשי, כמו שאנשים מכניסים לתוך כף ידם חומר, כך עושים גם בבית המקדש. עכשיו, מזה משמע שהבן אדם מכניס לתוך כף ידו תוך כל אצבעותיו. הוא פשוט סוגר, עושה מין, נקריא לזה, כמו אגרוף, וסוגר תוך ידו, תוך כל ידו, הסולת. הגמרא שואלת, איטיבי, המקור הזה מונה את האצבעות של בן אדם, וכל אחד, כל אצבע יש לו תפקיד. זו זרת, וזה קשור למידה שמודדים, שנקראת מידת הזרת. זו קמיצה. האצבע שנקרא לו האצבע הרביעית, אם מתחילים מהגודל, האצבע הרביעית נקראת קמיצה. למה? כי האצבע הזאת היא האחרונה שסוגרת על הסולת. כלומר, לא משתמשים בכל האצבעות כדי לעשות קמיצה. לא סוגרים את הזרת על סולת, הוא נשאר מחוץ לקמיצה. זו אמה, האצבע האמצעית, שזה גם קשור למידות. זו אצבע, זו גודל. מה שחשוב, אנחנו לא מעריכים פה על הסבר בעניין המידות השונות, אבל כן הדגשנו את הקמיצה. ורשי כותב, זו קמיצה, רשי באמצע העמוד, ממנה מתחיל הקומץ מאותו אצבע שאצל הקטנה. אז זו הקושיה על תשובת רבה. הגמרא עונה שבאמת משתמשים בכל האצבעות, אלא להשוות. יש מנחות שאינם סולת גרידה, אלא הם מאפים, כמו מנחת מחבת, מנחת מרחשת. ואחרי שאופים אותם, אז פוטטים אותם לפתיתים, לחתיכות, חתיכות קטנות. אז לוקחים מלא כף ידו של המאפה, ומטבע הדברים חלק בולט מהצדדים של נקרא לזה הקמיצה או האגרוף, הרי הם חתיכות. ואז איך גורמים לכך ששום דבר לא יבלוט החוצה? אז אם האצבע הקטנה, הזרת וגם הגודל מחליקים או משווים את מה שבולט, אז מורידים, אבל צריכים לעשות את זה בצורה מדויקת. זה נקרא אחר כך, נראה, זה נחשב עבודה קשה. אבל מה שחשוב לנו זה להסביר את כוונתו של רבה, שהוא אמר שמשתמשים בכל האצבעות לעשות קמיצה, זה כן, אבל לא פירוש הדבר שכל האצבעות נסגרות או כוללות, מכילות את המנחה. רש"י כותב, להשוות, דאם יוצא קמח למטה מן הקומץ, מוחקו ומשווהו באצבע קטנה, שלא יהיה מבורץ, שלא יתפצץ החוצה, וכן מלמעלה בגודל. רש"י מוסיף לדבר על גם עם אם זה לאו דווקא מאפה, כמו שאמרתי מקודם, אבל במיוחד אצל המאפה יש צורך לזה. נמשיך בגמרא. היכי עביד, עכשיו, איך עושים את הקמיצה? אמר רב, זוטרה בר טוביה אמר רב, חופה שלוש אצבעותיו, דהיינו, לא הגודה ולא הזרת, אלא שלושת אצבעות האמצעיות, עד שמגיע על פס ידו וקומץ. אז הוא מכופף את האצבעות, ובזמן שהאצבעות הן כפופות על פס ידו, וממלא את את ידו עם המנחה, וזה הקמיצה. תניה נמי אחי, הפסוק בויקרא פרק ב' פסוק ב', מלוא קומצו, יכול שקמצו מבורץ? מה זה קמצו מבורץ? הפירוש נמצא ברשי, אבל לא בדיוק ברשי, אלא בבבח עוד ב' למטה, שהוא מביא מה שחסר ברשי. יש דיבור מתחיל שקומצו מבורץ גדוש, לשנפין שיש כמח בין ראשי אצבעותיו לפס ידו. אז זאת אומרת, מה שמתבצבץ החוצה, האם זה בסדר? זה נקרא גם קומץ? תמוד לומר, הגמרא ממשיכה בקומצו, ויקרא פרק ו' פסוק ח'. שאלה, אי בקומצו, אם זה צריך להיות נגיד מצומצם, יכול בראשי אצבעותיו? רש"י כותב בראשי אצבעותיו מעט, עד שלא יגיע עד פס ידו. כלומר, הוא מכופף את אצבעותיו בצורה אדוקה, אם הוא מכופף את האצבעות עד כדי כך שראשי אצבעותיו נסגרות עד כף ידו, ולא על פס ידו אלא פנימה יותר, אז יהיה מעט מאוד סולת בקמיצה. האם ככה צריכים לעשות? תמיד לומר מלוא קומצו. הקיצד? חופש שלוש אצבעותיו על פס ידו וקומץ. כשכתוב פה על פס ידו, זה לא אומר שקודם ראשי אצבעותיו נוגעים בפס ידו, אלא על פס ידו, ואז הוא ממלא את כף ידו בצורה כזאת, ואז סוגר את האצבעות עד הסוף. עד הסוף, כלומר על פס ידו. במחוות ובמרחשת, אם מדובר במנחות אפויות, מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה. אתם רואים שהעניין שהזכרנו מקודם, השתמשות בזרת ובגודל, מופיע פה בברייתא במיוחד בעניין המנחות האפויות, למרות שהגמרא מקודם דיברה על שימוש באצבעות האלו להשוות, ורש"י הסביר גם אם מדובר במנחה שהיא לאו דווקא אפויה. והברייתא ממשיכה לומר, וזו היא עבודה קשה שבמקדש. והפעולה הזאת להשוות, שלא יהיה יותר מדי, שלא יהיה בולט החוצה, וגם שלא יהיה חסר מבפנים, אם מדובר במנחות אפויות, זה מאוד קשה להשוות, שלא יהיה חסר ולא יותר. שואלת הגמרא, זהו ותו לא, מה, אין עוד עבודות קשות? ואיכא מליקה, ואיכא חפינה. אנחנו לא נתאר את העבודות האלו, רק נזכיר שמליקה שקשור לקורבנות עוף, חפינה שזה קשור לקטורת של יום כיפור, שהוא ממלא בקודש הקודשים את שתי ידיו עם הקטורת, כאילו הפעולה כדי לעשות את זה מאוד מאוד קשה. אז למה הברייתא אומרת שעל הקמיצה שהיא עבודה קשה? אלא הכוונה בברייתא בעניין להשוות עם האצבעות המנחות האפויות, זוהי אחת מעבודות קשות שבמקדש. הנושא כעת כתבנו בשוליים דרך הכנסת המנחה לתוך קומצו. אנחנו כבר תיארנו את זה באופן הרגיל, והגמרא תשאל שאלות בנושא הזה. יהיה עוד מעט משולשים, ובמבנה כתבנו אמר רב פאפה פשיטה לי, וזה מה שהבלטנו עם הסימן הזה. יש נקודות ידועות פשוטות לרב פאפה, אחד בקמיצה ושתיים בחפינה, ותוך כדי הגמרא תשאל, הרב פאפה ישאל רוב השאלות הם של הרב פאפה, וזה מופיע אצלנו בפס כפול ברי. אתם רואים ברי רב פאפה, ואחר כך יש ברי מוב רב אשי. סדרה של שאלות רובם של רבה בעניין קמיצה וחפינה. הגמרא אמר פאפה פשיט עלי מלא קומצו כדי קמצי אינשי. עכשיו צריכים רק לשים לב שהביטוי כדי קמצי אינשי כאן הוא לא בדיוק כמו שהסברנו כדי קמצי אינשי בתחילת השיעור שלנו היום. רש"י כותב בשורה שלישית מתחת הגמרא, כדי קמצי אינשי מכניס צידי אצבעותיו ודוחק בקמח, והקמח נכנס בתוך ידו. והצורה שבו הוא מחזיק את ידו בשעת מעשה, זה כמו שאמרנו מקודם, שראשי אצבעותיו הם מכוונים למעלה או על פס ידו. אז הוא מכניס את היד שלו בתוך הכלי שמכיל את המנחה, וממלא את ידו כשהוא דוחף את ידו מצידי אצבעותיו, והקמח הצולת ממלא את ידו. זה כדי קמצי אינשי. יש צורה רגילה שרוב בני אדם שאם היינו מגישים בפניהם כלי מלא סולת ומבקשים תמלאו את ידיכם, ככה הם היו עושים. באי רב פאפה קמץ בראשי אצבעותיו מאי מן הצדדים. עכשיו צדדים פה זה לא כמו שהסברנו מקודם צידי אצבעותיו, עוד מעט נברר את הדברים. מן הצדדים מאי, ממטה למעלה מאי. שלוש שאלות והסיומת תיקו. אנחנו לא ניתן מענה, כי אין לנו מענה נקרא לאילו שינויים או וריאציות בצורת קמיצה וריאציות מן הרגיל. יש קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים אנחנו ממשיכים עם שאלות התשואות לקמיצה. בתוך הסוגריים הגמרא עוברת לנושא של חפינה, חפינה של הקטורת ביום כיפור. ואנחנו נחזור לגמרא שקראנו עכשיו. שלוש שאלות, ראשי אצבעותיו מן הצדדים ממטה למעלה, ורש"י יסביר לנו כל אחד מהשאלות. בראשי אצבעותיו, רש"י שורה רביעית מתחת הגמרא, שהכניס ראשי אצבעותיו בקמח ופס ידו כלפי הקמח וקומץ מלוא קומצו עד פס ידו כתקנו מהו. פה הדרך של הכנסת האצבעות לתוך הסולת שונה ממה שקראנו הרגיל, כי כאן ראשי אצבעותיו הם בכיוון מטה, השפיצים של הסוף של האצבעות כיוון מטה, והם הם נכנסים לתוך הסולת בצורה כזאת, בזמן שפס ידו גם כן לכיוון מטה וסוגר את האצבעות עם הסולת בצורה כזאת. עכשיו מן הצדדים, מה זה? שנתן גב ידו על הקמח והוליך ידו עד שנכנס הקמח דרך צידו לתוך ידו. אני מדמיין לעצמי, אם מישהו ראה פעם מפלס שלג, אז הכף הוא דוחף את השלג ומהדחיפה השלג ממלא את הכף. אז גם פה הוא שם את גב ידו על משטח הסולט ומזיז את ידו על המפלס העליון, על השטח, ובכך הסולט נכנס לתוך ידו. האם זה קשר? לרש"י יש לישנא אחרינא מן הצדדים, מצידי הכלי שלא קמץ באמצע הכלי. ורש"י ממשיך עם השאלה השלישית, מלמטה למעלה, שכניס ראשי אצבעותיו בקמח, וגב היד כנגד הקמח. זה שונה מהדוגמה מקודם של ראשי אצבעותיו, אבל משותף לשתי השאלות אלו שראשי אצבעותיו נכנסים, רק כאן היד הוא הפוך, היינו גב היד כלפי הקמח וקומץ. עכשיו אנחנו נמשיך ישר בגמרא, אמרנו בקטע שבסוגריים, בעניין חפינה. אמר הפאפה, פשיטה לי מלוא חפניו, זה השיעור שהוא צריך לקחת מהקטורת עבור קטורת יום כיפור. אז מלוא חפניו כדי חפני אינשי, כמו שאנשים רגילים לעשות. ומה זה? ורש"י אומר על זה שמכניס צידי ידיהם וחופנים. בעיר הפאפה. עכשיו אתם תראו שאלות, עוד פעם שלוש שאלות, אבל מה שקשור לחפינה. אם זה לא היה ברור, רק נדגיש שבעניין לקיחת הקטורת זה בעצם לא שתי ידיו, בניגוד לקומץ שפשוט משהו אחר לגמרי. אז בעיר הפאפה, חפן בראשי אצבעותיו, מהו? מן הצדדים, מהו? חפן בזו ובזו וקרבן זו עצה זו, מהו? תקו. שוב פעם נעזר ברש"י. דיבור המתחיל מלוא חפניו. רש"י, אנחנו מסתרים ביחד בשורה שישית בשורות הרחבות, מלוא חפניו דיום הכיפורים קטורת סמים דקה. איך עושים? אז הגמרא אמרה כדחפני אינשי, רש"י אומר שמכניס צידי ידיהם וחופנים. אחד מהשאלות, מן הצדדים, שהכניס קטורת בחפניו דרך בין גודל לאצבע. לשנה חינה, מן הצדדים של כלי. אז לשנה חינה פה דומה ללשנה חינה שמקודם. שאר השאלות מובנים מאליהם. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שהשאלה כמו חפן בראשי אצבעותיו זה ברור, וחפן בזו ובזו, כאילו כל יד בנפרד ואז קרבן יחד, אז אלו ברורים מעצמם, אבל אין תשובה, גם זה מסתיים בתיקו. ביי רב פאפה, דווקי להדביק, כאילו לשים דווקי לקומץ בדופני דמנה מי. מה בדיוק קורה פה? רש"י כותב דווקי לקומץ בשעת קידושו בכלי בדופנו דמנה מבפנים. כאילו הכלי, אנחנו מדברים על הכלי השני שבו מבצעים מה שקראנו בעבר קידוש קומץ. הכלי עומד רגיל בכיוון הרגיל, אבל מה? הוא שם את הקומץ לא על רצפת הכלי, למטה של הרצפת של רצפת הכלי. ואני מדגיש פה כי בהמשך אנחנו נראה ציורים שונים, אבל קטע הכלי עומד כדרכו, הוא שם את הקומץ בדופן הכלי ולא ברצפת הכלי. האם זה קשר? תוך כלי בעינן ואיקה, או דילמה הנחת בתוכו בעינן ולקה. מה הדרישה פה בעניין קידוש הקומץ? האם מספיק שאני מכניס את הקומץ לתוך אוויר הכלי, לא משנה אם אני שם אותו ממש ישר למטה בתוך הכלי או בדופן הכלי והוא ייפול אחר כך, זה נקרא תוך כלי וזה בסדר. או צריכים הנחה שאני מניח אותו, לא שהוא ייפול מעליו מהדפנות לתוך הרצפת הכלי, אלא אני צריך להניח אותו כשאני עוזב אותו הוא כבר במצב של של נוח, של הנחה, לא שיפול. ואם עשיתי בדופני המנה הכלי, אז לא קיימתי את המצווה כמו שצריך. תיקו ביי מאור ברבשי, הפכי למנה ודווקי לקומץ בעריתה דמנה מי. צריכים רק לדמיין ש יש, אנחנו מכירים הרבה כלים גם היום, הרבה גביעים, גביעי קידוש, יש את החלק שאתה ממלא ויש גם הבסיס. אם אתה הופך את את הכלי שהשפה, הפה שלו עכשיו יושב על השולחן או על הרצפה, ואז מה עכשיו לכיוון מעלה? הבסיס. אותו בסיס הוא גם בצורת גביע, קטן יותר בדרך כלל, קטן יותר, אבל הוא גם בצורת גביע, אתה יכול למלות אותו, זה נקרא שיש לו בית קיבול. אז אם אני הפכתי את הכלי ושמתי את הקומץ בתוך הבסיס שלו כעת, האם זה קיום של קידוש קומץ? גם שני צדדים לשאלה. הנחה בתוכו בעין הבריקה, הנחתי את הקומץ בתוך הכלי, למרות שזה הבסיס של הכלי, אבל עדיין זה בתוך הכלי. עוד יומה, כתקנו בעינן, הוא בכיוון הרגיל ולקח, וזה לא כך אם הפכתי את הכלי, תקו. גם זה נשאר ללא תשובה. המשנה, השיטה המקובצת לא גורס את השורה הראשונה, אז ממשיכים. ליבה שמנה, חסר שמנה, השמן, או יותר מדי או פחות, חיסר לבונתה, פסולה. הגמרא, היכי דמי ריבה שמנה? אמר רבי אלעזר, כגון שהפריש לה שני לוגים. השיעור שמן למנחה זה לוג אחד. כאן מה זה ריבה שמנה? הוא הפריש ושני לוג כפול. רשי אומר שהפריש לה לשם מנחה זו שני לוגים וערבו אימה, דנראית כשתי מנחות. אבל בלוג ומחצה כסלקה דייתך, זה הווה מן הקעת, זה לא מפסילה. נמשיך בגמרא עם שאלה ארוכה. ולוקמה, למה לא להסביר ריבה שמנה בצורה כזאת? כגון דעריב בשמן דחולין ושמן, כלומר אור, ושמן דחברתה. וכי תימה שמן דחולין ושמן דחברתה לא פסל, אז אנחנו מדרגים על אמצע שורה הבאה. מנחת חוטא דפסל בה שמן, אנחנו יודעים שמנחת חוטא אין בה שמן, שמן פוסל אם מוסיפים לה. איך היא משכחת לה? היא דידה, אם זה שמן שהוקדש עבור המנחת חוטא, עלת לה, אין לה כזה דבר. ורשי פה אומר בעניין העלת לה שתי שורות מסוף העמוד, וכיוון דלא חזי לה, לא מקדיש שמן המפורש, המופרש לה. השמן לא נהיה קדוש, ולכן הוא לא, אם תוסיף אותו, הוא לא יפסול אותו. אנחנו ממשיכים בגמרא. אי דחולין ודחברתה, אם מדובר בשמן חולין שלא ניסית אפילו להקדיש אותו, שמן חולין או שמן של מנחה אחרת, האמרת לא פסל. מזה שפירשת מקודם שריבה שמנה זה הדרק הדוגמה שהפרישתה שני לוגים, משמע ששמן של מנחה חברתה זה לא יפסול, אז איך תסביר ששמן פוסל במנחת חוטא? ורבי אלעזר הוא עונה, הוא מסביר, כשהוא אמר מקודם כגון שהפריש לה שני לוגים, הכוונה שלו הייתה כך, לא מבעיה כאמר, לא מבעיה דחולין ודחברתה דפסיל. זה פשוט ששמן של חולין או שמן של מנחה אחרת זה ודאי יפסול את המנחה הנוכחי, אבל הפריש לה שני לוגים, הועיל והי חזילי והי חזילי. ואתה מסתכל על כל לוג בפני עצמו, כל אחד ראוי למנחה, אימא לא לפסל. ואם עשיתי כזה דבר, הפרשתי לוג ועוד לוג והרבבתי אותם, אולי מצב כזה לא פוסל, כמה שמלן שגם זה פוסל. ומנעלי לרב אלעזר שאפילו אם הוא הפריש שני לוגים לשמה, לשם המנחה פוסל, אם הוא ירבב אותם, אמר רבא מתניתין קשיטי. היה לו נגיד קושי בהבנת המשנה, והפתרון לקושי הזה הביא אותו להסבר הזה. מי יויה דתני ריבה שמנה, הלשון של המשנה הוא ריבה השמן שלה. נתני ריבה להשמן, היה יותר פשוט לכתוב ככה ריבה להשמן, ואז אני לא הייתי נועל על הפירוש של שני לוגים. אלא הקמה שמלן, החידוש של המשנה הוא כך, דאף אגב דהפריש לשני לוגים, למרות שהוא הפריש שני לוגים, כי המשמעות בביטוי ריבה שינה משמע שופרש שמן שכולה שלה, ואנחנו נוסיף שיכול להיות כולה שלה. ואיך זה? שני לוגים שכל אחד היה יכול להיות השמן של המנחה הזאת. וכמה שמלן שגם במצב כזה, אם הוא יוסיף את שני הלוגים למנחה, זה יהיה פסול. חיסר לבונתה, ראינו במשנה שגם זה מצב של פסול. הרבה מנחות מלווים אותם מעבר למנחה גם קומץ לבונה. תנו רבנן, חסרה ועמדה על קורט אחד פסולה, אז שני קריטין קשרה, דברי רבי יהודה. מה קרה פה? הוא הפריש קומץ מלא קטורת לבונה, סליחה, לבונה, אבל כשזה הגיע לשעת ההקטרה נחסר, רוב רובו נחסר, עד ש... טוב, שאלה, אם עמד על קורט אחד פסול, זה לא מספיק, לא נשאר מספיק, אבל שני קריטים, שני נגיד גרגירים, אז קשרה. זו שיטה רבי ידע. רבי שמעון אומר על קורט אחד קשרה, פחות מכאן פסולה, גם אם נחסר ויש גרגיר אחד שנשאר זה גם קשר, פחות מגרגיר אחד זה נחשב חיסרון שפוסיד. נמשיך לעמוד ב', ועד תניה כאן מביאים ברייתא, ורשי מסביר ש הברייתא, מובן שהברייתא הזאת הוא עליבא דרבי שמעון. אז כתוב פה קומץ ולבונה שחסר כל שהוא פסול. וואו, זה מאוד מחמיר. בסוף עמוד א' ראינו רבי שמעון אומר שאם כמעט הכל חסר חוץ מגרגיר אחד הוא כשר. פה אם חסר גרגיר אחד כי מה, הכל כמעט נמצא, רק חסר גלגיר אחד, פוסל. איך ניישב את המקורות? שתי גישות. אחד, תני קולט לבונה שחסר כלשהו, פסול. נסתכל עם החיצים שמחזירים אותנו לשורה האחרונה בסוף. מה שכתוב פה, קומץ ולבונה, במיוחד הלבונה, חסר כלשהו. מה חסר כלשהו? קולט לבונה שנשאר אחרי שנחסר כמעט הכל ונשאר קולט שלם. עכשיו קולט הזה, שהקולט האחרונה נחסר, זה פוסל, וזה תואם למה שנאמר בשורה האחרונה בעמוד הקודם שאצל רבי שמעון, שאם קולט שלם נשאר הוא כשר, אבל פחות מכן פסולה. נמשיך אצלנו בגמר שורה שלישית, והיא בית אימה. המקורות האלו לא סותרות, כי פשוט מדברים על מצבים שונים. כאן בלבונה הבא עם המנחה, כאן בלבונה הבא בפני עצמה. אם אדם הקדיש לבונה בפני עצמה, ללא קשר, ללא חיבור עם מנחה, אז הסטנדרט הוא גבוה. ההקפדה היא הקפדה גבוהה, ואמרנו זה המקור שראינו פה למעלה שחסר כלשהו פסוט. אבל אם מדובר בלבונה הבאה עם המנחה, אז אם חסרה מהלבונה בשעת הקטרה כמעט הכל ונשאר, תלוי איזו טענה, אם זה רבי שמעון, נשאר גרגיר אחד, קורט אחד, כשר, לפי רבי יהודה צריך להיות שני גרגירים. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. לפני שנתקדם, בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, פס כפול, מימרות של רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, בהסבר מחלוקת התנאים בלבונה חסרה. ראינו, רבי יהודה חולק על רבי שמעון בנושא הזה, במצב של חיסרון בלבונה. אמר רבי יצחק בגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, שלוש מחלוקת בדבר בעניין חיסרון. אנחנו נדבר כעת על שוב פעם נושא של חיסרון, ויש לציין ששלוש הדעות האלו, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון, אתם יכולים לראות שהבלטנו את השמות עם פסים, ומה שמופיע מיד אחריהם שלושה מילים הבאים אחרי השמות, תראו אותו דבר. איך שזה מודפס בגמרות אחד מתחת לשני, כולם סוברים קומץ בתחילה, צריכים שיעור שלם בהתחלה, אין מחלוקת בשיעור המתחיל. המחלוקת מתעורר בכמה צריך להישאר במצב של חיסרון, שיש חיסרון לפני ההקטרה, שנוכל עדיין להכשיר. אז בנקודה הזאת, כמה נשאר שלוש דעות. גם נוסיף שמשנתנו, שאין שם שמופיע במשנה, זה נקרא סתם משנה, וסתם משנה אנחנו יוצאים מהנחה שזה אליבא דרבי מאיר. ובמשנה שלנו כתוב חיסר לבונתה פסולה. עכשיו הגמרא, רבי יצחק אומר לנו שלוש מחלוקת בדבר. רבי מאיר סבר קומץ בתחילה וקומץ בסוף, אי אפשר להיות שום חיסרון אם יש איזושהי חיסרון של כלשהו, פסול. רבי יהודה סבר קומץ בתחילה ושני קריטין בסוף, מה שראינו למטה בברייתא, שהקומץ, שוב פעם, שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על שיעור לבונה שגם נמדד בקומץ. כמה נשאר? אם שני קריטין נשארו, זה קשר. רבי שמעון סבר קומץ בתחילה וקולט אחד בסוף. ושלושתן מקרא אחד דרשו. כולם מסתמכים על אותו פסוק, וכל אחד יש לו הדרך איך לדרוש את הפסוק. כתוב, ואת כל הלבונה אשר על המנחה. רבי מאיר סבר, רבי מאיר הוא משנתנו, סתם משנה, זה הליבר רבי מאיר סבר, עד דאיתה ללבונה דאיקבעה בעדי מנחה מעיקרה. התורה דורשת מאיתנו, מחייבת, שמה שהלבונה שקבעת בהתחלה צריך להישאר בסוף. רבי יהודה סבר כל, ואפילו חד קורט, המילה כל מרבה גם מצב כזה שנשאר אפילו קורט אחד, את לרבות קורט אחר. לכן רבי יהודה סובר שצריך להישאר שני קריטים. רבי שמעון את לא דריש, אז הוא נשאר עם הדרשה של כל, שמאפשר מצב שנשאר רק קורט אחד, זה קשר. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בפני עצמה דברי הכל, קומץ בתחילה וקומץ בסוף. אגב, הזכרנו סברה כזאת לפני כן בתשובה השנייה ליישב את הברייתות. אמרנו שיש לחלק בין לבונה באה עם המנחה ללבונה שבאה בפני עצמה, ובלבונה הבאה בפני עצמה אמרנו זה פירוש הברייתא שכתוב בו חסר כלשהו פסול. אז יצחק פה אומר לנו שהידיעה הזאת או הדעה זה בעצם דעת כולם, שאם מדובר בלבונה הבאה בפני עצמה, לדברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף, לאחי יצריך אשר על המנחה. היה לנו את הדרשה לפני כמה שעות, ראינו, יש לנו חיצים, ששם דרשנו שהמילה כל באה לרבות מצבים של חיסרון ועדיין קשר. ובפסוק הזה שדרשנו כל לרבות, כתוב אשר על המנחה. דבהדי מנחה אין, אם זה לבונה שבאה עם המנחה, אז אם יש, כן יש אפשרות לחיסרון. בפני עצמה לא, הדרשה של כל לא נוגע לבונה הבאה בפני עצמה. ואמר רבי יוסף בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בבזיחין. הבזיחין הם כלים שמכילים לבונה, שיושבים משבת לשבת על שולחן יחד עם לחם הפנים. אז בלבונה הזאת שבאה בבזיחין, דיברה כל שני קמצים בתחילה ושני קמצים בסוף, כלומר שום חיסרון לא נקבל. פשיטה, אז מאחר, למה הגמרא שואלת פשיטה? מאחר ש אנחנו מדברים על הלבונה שבאה בתוך הבזיחין, רש"י אומר דה לא כתיב, לא כתיב בה כל תלשתמה כלשהו, לא כתוב כל בקשר ללבונה שבאה בבזיחין. אז הגמרא עונה, למה היה צורך בכל זאת לומר את הדין הזה? מהו דתימה? כיוון דבהדי לחם עתיה, הבזיחים הם קשורים, הם שייכים ללחם הפנים, כאשר על המנחה דמיה, זה דומה למנחה הבאה עם המנחה הרגילה, כמו בפסוק שהזכרנו מקודם. כמה שמלן, זה מה שרבי יצחק מלמד, שלמרות שזה בא עם הלחם, הוא בכל אופן הוא נפרד, ובוודאי במובן שאין פסוק שמדבר שאומר כל ביחס לאותם בזיחים. ושוב פעם נוכח חוזר על מה שאמרנו, וזה שזה בא עם לך בפנים הכל טוב ויפה, אבל הוא עדיין בנפרד. פליגי בא רבי עמי ורבי יצחק נפחה, חד אמר מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה, אבל בלבונה הבאה בפני עצמה דברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף. זה בעצם הדעה שראינו עד עכשיו, שבמקרה הזה אין מחלוקת תנאים. וחלמה מחלוקת בזו כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. כמו שיש מחלוקת בקשר ללבון הבא עם המנחה, ראינו מספר דעות, אותו מחלוקת קיימת גם בלבונה הבא בפני עצמה. כמה חיסרון נוכל לקבל, להכשיר. שלוש, אז יוצא, לפי הדעה הזאת, מחלוקת המוראים, גם בזה, במנחה הבא, בלבונה הבא בפני עצמה, יכול להיות דעות די מקילות. חיסר לבונתה פסולה. ראינו את זה במשנה, ובמשנה שלנו זה בא אחרי שהמשנה דיברה על שמן. אצל שמן כתוב ריבה שמנה, חסר שמנה. בלבונה מוזכר רק חיסר לבונה, אתה לא כתוב ריבה. עכשיו הגמרא, ניתן לדייק, היתיר כשרה. אם יש יותר לבונה מן הדרוש, זה כשר. ככה ניתן לדייק. רק אצל שמן רואים שאיתור שמן הוא פוסל, אבל לא ראינו את זה אצל הלבונה. והתניה יתיר פסולה, ויש ברייתא שאומרת שגם אצל לבונה איתור פוסל. אמר רמי בר חמא, כגון מה שכתוב פה ריבה שיתיר פסולה, כגון שיפריש לה שני קמצים. זה מכל הזה יותר מדי, שני קמצים, השיעור לבונה קומץ אחד, והוא יפריש לה שני קמצים. רש"י כותב שיפריש לה שני קמצים פסולה דיותר מדי ריבה. ואמר, נמשיך בגמרא, ואמר רמי בר חמא, הפריש לה שני קמצים של לבונה ועבד אחד מהן. עכשיו תלוי, קודם קמיצה, כלומר קודם שהוא לקח את הקומץ של הסולת, לא הוקבעו הריבוי הלבונה שדיברנו עליו, לא קרה כלום, הם לא נקבעו, לא נקשרו למנחה. אז בהתחלה הוא הביא כלי עם כל הסולת, דהיינו המנחה, הביא שני כלים, כל כלי שני קמצים, הוא לא אפילו לקח את הקומץ מהמנחה ונאבד אחד מהכלים, אחד מהקמצים של לבונה, הכל בסדר. אחר קמיצה, דהיינו לפי סדר הדברים, הוא קודם, אחרי שהוא הפריש, הוא הקדיש למנחה את שני הקמצים, הוא גם הספיק לקחת את הקומץ מהמנחה. בשנייה הזאת שהוא לקח את הקומץ, שני הקמצים של לבונה הוקבעו למנחה, וזה הבעיה של ריבה של יתיר, של יותר מדי. זה שאחר כך נאבד, אבל כבר נפסל, כבר נוצר הבעיה. זה הכוונה פה, אחר קמיצה הוקבעו וזהו פסולה. ואמר רמי בר חמא, הפריש ארבעה קמצים של הלבונה לשני בזיחים של הלחם הפנים, ועבדו שניים מהם. עבדו שניים, אז אנחנו נשארים עם שניים, שני בזכים, זה טוב. אז השאלה, כמו התייחסות למצב הזה, כמו שהתייחסנו מקודם לעניין מנחה רגילה, מה נחשב הקמיצה בלחם הפנים? וזה הזכרנו לא מעט פעמים בשיעורים הקודמים. אנחנו נסביר. קודם סילוק בזיחים, אם נאבד שניים מארבע הקמצים של לבונה לפני סילוק הבזיחים, לקחת אותם החוצה לעזרה, להתיר אותם, אז שניים נאבדו לפני שהוא בכלל נגע בבזיחים, לא הוקבעו וקשרה. לאחר סילוק בזיחים הוא לקח שני בזיחים לכיוון העזרה. ואחרי שהוא התחיל לקחת אותם, לסלק אותם, להוציא אותם מהשולחן, רק אחרי זה נאבד השניים הנוספים, זה כבר מאוחר מדי, הוקבעו, וזה פוסד. כמו שואל, ה-to, למה לי, היינו הך, למה אני צריך את הדוגמה הזאת של הבזיחים, מאחר שלמדנו בדיוק לפני כן אותו רעיון עם הפרשת שני קמצים למנחה רגילה. זה אותו רעיון, אותו עיקרון. הגמרא עונה, מהו דתימה? כיוון דבריר קומץ דידה. עכשיו ברור, אנחנו הסברנו את זה, השתמשנו בספרה הזאת גם מוקדם יותר, אצל בזיחים הקומץ שלו הוא ברור, הם עומדים בכלים נפרדים בבזיחים. אז מאחר שכך הוא המציאות בעניין הלבונה של לחם הפנים, כיוון שהגיע זמנה לפורקה כמן דפריקה דמיה, מאחר שהגיע הזמן לפרק את הסדרות של לחם הפנים, זה בשעה שביעית ביום, בשבת, זה זמנה כפי שאמרנו, זה אחרי חצות היום. רש"י פה מפרש זמנה של קורבן המוספין, שהגיע הזמן הזה, זה נחשב כאילו נגיד הסדרות הוצאו, הוציאו אותם משם, מהאיכל. עניין מאחר ש, ואגב אמרנו את זה בדפים קודמים, שיש יש התייחסות הלכתי לדבר הזה, שמאחר שהגיע הזמן לפרוק, זה נחשב כפריק אדמי. ואז אצלנו היינו אומרים שאפילו אם הוא לא סילק את הבזיחין זה פסול, כמשמלן הדין האחרון של רמי ברחמה מלמד אותנו שלמרות שהגיע הזמן להוציא את הבזיחין, אם הוא בפועל לא הוציא אותם ונאבד שניים מהם ונשארו שניים, כשר. למרות, אני חוזר עוד פעם, למרות שהגיע הזמן לסלקם. אני רק אומר עוד פעם, למרות שפה אנחנו אומרים אף פי שהגיע הזמן, זה לא נחשב כאילו נפרק. בסוגיה מוקדם יותר בדפים הקודמים כן התייחסנו ברצינות לזה שהגיע הזמן, למרות שבפועל לא פירק. תשימו לב, המשנה שאנחנו נתחיל עכשיו, זה ממשיך בי"ב עמוד א', אפילו יותר מחצי העמוד. גם נוסיף שכל תוכן המשנה כאן למדנו את המקביל שלו במסכת זבחים. וכפי שאמרנו בתחילת המסכת, אנחנו בלימוד מנחות במסגרת מפת התלמוד יוצאים מהנחה שכל אחד למד מסכת זבחים, ובכך אנחנו יכולים לשען על הידיעות שכבר רכשנו משם. המשנה באופן כללי, קודם כל יש לנו נושא סלש מבנה בשוליים, צורת הבית מבליט המינים בחוץ או למחר, יש עניין של מקום, חוץ למקום, למחר כוונה חוץ לזמנו. במנחות זמן אכילה זה יום ולילה שבא אחר כך וזהו, הוא זמן אכילה זה מצומצם ליום שמביאים אותו והלילה שבא אחרי כן, למוחרת זה כבר נותר, כבר נקרא מעבר לזמן. המשנה כאן ידגיש מחשבת פיגול בהקבת מנחה, בדרך כלל שמשמשים במילה פיגול זה כולל חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אבל החיוב קרית הוא שייך רק במצב של חוץ לזמנו, הוא לא כולל המקרה של חוץ למקומו. במחשבה כזאת של חוץ למקומו הקורבן נפסל, אבל לא גורם לעונש כרגע למי שאוכל אותו. המשנה, הקומץ את המנחה לאכול שיריה, השיריים שלה בחוץ, כלומר לחוץ לעזרה, או כזית משיריה בחוץ. להקטיר קומצה, הקומץ שלה, בחוץ, או כזית קומצה בחוץ. או להקטיר לבונתה בחוץ, פסול, ואין בו קראת. לאכול שיריה למחר, או כזית משיריה למחר, להקטיר קומצה למחר, או כזית מקומצה למחר, או להקטיר לבונה למחר. אנחנו ממשיכים לדף י' ב', פיגול וחייבים עליו קראת. רש"י, שורה ראשונה, פיגול וחייבים עליו קראת, האוכל משירי מנחה, דכתיב בחוץ לזמנו עוונה תישא, וכתיב בנותר, שזה לא הנושא שלנו כרגע, אבל בתורה כשמדברת על נותר כתוב אוכליו עוונו יישא. מה להלן כתיב אצל נותר כתוב במפורש ונכריתה, אף תן במחשבה של חוץ לזמנו אוכלו בקראת. נחזור לגמרא. זה הכלל, כל הקומץ או נותן בכלי המוליך המקטיר, יש כאן ארבע עבודות במנחה: קמיצה, נתינה בכלי, הולכה למזבח ומקטיר. הארבע עבודות האלו הם מקבילים לארבע עבודות בזבח, בקורבן בהמה שנשחט, שבדרך, בזמן אותם ארבעת עוונות, בקורבן המחשבת פיגול יכול לתפוס. אז זה ארבע מול ארבע. אז כאן במנחה אמרנו ארבעתם הם מעשה קמיצה, שזה מקביל לשחיטה אצל קורבן בהמה, או כאן במנחה נותן בכלי, שזה מקביל לקבלת הדם. המוליך זה אותו דבר בקורבן זבח, ומקטיר, המקביל שלו בזבח זה זריקת הדם. אז בשעת העבודות האלו, אם הם נעשים במחשבה לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר, כלומר או להקטיר דבר שדרכו להקטיר חוץ למקומו, אם המחשבה היא מחשבה של חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו, אם המחשבה היא מחשבה של חוץ לזמנו כמו שתיארנו מקודם, פיגול וחייבים עליו קראת. ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו, כדי להגיע לפיגול ממש, כל שאר הפעולות צריכים להיות או כולם עם אותו מחשבה. אם התחלת למשל לקחת את הקומץ עם מחשבת חוץ לזמנו, לאכול את השירה עם חוץ לזמנו, אז אם שאר הפעולות נעשו בלי מחשבה פסולה, או שכל שאר הפעולות נעשו עם אותו מחשבת שחוץ לזמן, רק אז יהיה חיוב קראת. אבל אם אתה מעבב מחשבות חוץ לזמן או פה וחוץ למקום או פה, זה ינטרל, זה ימנע את החיוב קראת מלחול. כיצד קרב המתיר כמצוותו? והגמרא, המשנה מפרטת מה שכבר אמרנו, הקדמנו בהרפה, נראה את זה במשנה. הבלטנו עם צורת הרגש המילים כיצד פה ועוד כמה שורות, ועם פס כפול אנחנו נראה דוגמאות של קרב המתיר כמצוותו או לא כמצוותו. אז קודם דוגמאות של קרב המתיר כמצוותו. ואגב, אמנם יש לזה צליל של נחמדות, שיפה, של קשרות, ההפך הוא נכון. אם אנחנו נדבר על קרב המתיר כמצוותו במסגרת פיגול, זה מה שמביא לידי פיגול, ומילא זה מה שמביא לידי חיוב קראת מי שאוכל את השיריים. אז כיצד קרב המתיר כמצוותו? יש כמה דוגמאות. קמץ בשתיקה, שתיקה הכוונה ללא מחשבה פוסלת. נתן בכלי והוליך והקטיר, כלומר או הוליך או הקטיר עם מחשבת חוץ לזמנו, או שקמץ, הוא התחיל פה על ההתחלה שקמץ חוץ לזמנו, ושאר עבודות נתן בכלי והוליך והקטיר בשתיקה, או שקמץ ונתן בכלי והוליך והקטיר, כלומר כל העבודות האלו חוץ לזמנו, זהו שקרב המתיר כמצוותו, שוב פעם כמצוותו, כלומר כדי להגיע לידי חיוב פיגול ועונש קרב. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? קמץ חוץ למקומו, הוא התחיל עם מחשבה שאינה זמן אלא חוץ למקומו, ואז מה? נתן בכלי והוליך והקטיר, הוא עשה אחד מהפעולות האלו עם המחשבה של חוץ לזמנו, בסופו של דבר זה לא יגיע לפיגור, כי על ההתחלה היה מחשבה אחרת של חוץ למקומו, או שקמץ חוץ לזמנו. פה הוא התחיל עם מחשבה של חוץ לזמנו, אבל בהמשך הוא ירבב מחשבה של חוץ למקומו, נתן בכלי והוליך, או כלומר או הוליך והקטיר חוץ למקומו, או שקמץ כאן, כמו שראינו מקודם, כל העבודות הם עם מחשבת חוץ למקומו בלבד, או שקמץ נתן בכלי והוליך והקטיר חוץ למקומו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. בדוגמאות האלו זה לא יגיע לידי פיגול של שיש בו חיוב קרי. מנחת חוטא ומנחת קנאות, הם למדנו עליהם בתחילת המסכת, הם שתי מנחות שבנוסף למחשבות חוץ לזמנו או חוץ למקומו שפוסלות, הם נפסלים על ידי מחשבת לא לשמה. אז המנחות האלו, מנחת חוטא ומנחת קנאות, שקמצן שלא לשמן, ואחר כך מה? נתן בכלי והוליך או הוליך, כלומר והקטיר או הקטיר חוץ לזמנו, או שקמץ חוץ לזמנו ואחר כך נתן בכלי והוליך והקטיר שלא לשמן, או שקמץ ונתן בכלי והוליך והקטיר, כלו עשה כל הפעולות עם המחשבה שלא לשמו במנחת חוטא או מנחת קנאות, המנחה של הסתה מביאה שוב פעם שלא לשמן, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. עכשיו אנחנו נמשיך באותו רעיון של ערבוב מחשבות, אבל שתי המחשבות יהיו בעבודה אחת, בניגוד לדוגמאות שקראנו עד עכשיו, קמיצה ואחר כך מתן כלי ואחר כך הולכה. כאן הוא ירבב מחשבות בזמן שעושה פעולה אחת. למשל, נגיד הוא קומץ לאכול כזית בחוץ, כזית למחר. זה שתי מחשבות באותו עבודה. כאן המשנה לא מפרטת את העבודה, אז אנחנו אמרנו לדוגמה, הוא קמץ עם מחשבה לאכול כזית בחוץ, כזית מהשיריים בחוץ, מחוץ לעזרה, או, סליחה, וגם, ועוד כזית למחר, או ההפך, כזית למחר, כזית בחוץ, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול ואין בו קרית. אמר רב יהודה, רב יהודה חולק על התנא קמא, וגם ראינו את שיטתו במסכת זבחים. בכל הדוגמאות שראינו, גם הדוגמאות האחרונות בשתי מחשבות בעבודה אחת, וגם רש"י מציין גם בערבוב מחשבות בעבודות נפרדות, אמר רב יהודה, זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו כרת. המושג שאמרנו מקודם, שהמחשבה השנייה באה ומנטרלת את החוץ לזמן מלחול, לא אצל רב יהודה. אם הפעולה הראשונה הייתה עם מחשבת חוץ לזמן, זהו, זה נקבע כפיגול וחיוב כרת. נמשיך במשנה, אם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו כרת. וחכמים אומרים, זה וזה פסול ואין בו כרת. הם, כפי שאמרנו מקודם, חוקים על רב יהודה, שגם אם התחלת עם המחשבת חוץ לזמן, אם בהמשך הכנסת גם מחשבת חוץ למקום, זה ינטרים את את החוץ לזמן מלגרום לחיוב כרת. עד כאן שיעורנו להיום.